אנחנו ממשיכים בפרק חלק, אם אפשר שיהיו גמרות לפנינו.
אולי כדאי להעלו 2-3 גמרות לעזרת השם. סנהדרין.
והדפים שאנחנו עסוקים בהם, צדי זין, צדי חטא, צדי תת, עסוקים הרבה הרבה בענייננו, בענייני חבלי משיח. צרות של חבלי משיח, חמורו של משיח. אז אולי קודם נראה ככה קצת את הסוגיה מלמעלה, לפחות חלק ממנה, בדף צדי זין עמוד ב', בדף צדי זין עמוד ב', בשורות הרחבות, שורה שלישית מהשורות הרחבות למטה, מחלוקת רב ושמואל, אמר רב, מחלוקת ידועה, אמר רב, קלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. רש"י, בתשובה, אם כל ישראל חוזרים בתשובה, יבוא המשיח, ואם לאו, לא יבוא. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. דיו לאבל שעומד באבלו, רש"י נורא והיום פה, דיו לאבל, הכוונה היא לא אלינו, אלא לקדוש ברוך הוא. נראה בפנים שם, אני היום רוצה ככה קצת בפנים לראות, דיו לקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור. כלומר, אם לא יעשו תשובה, אינו עומד באבלו כל הימים, אלא ודאי קץ לדבר. כלומר, לפי לישנה קמא, לפי הלשון הראשון של רש"י, דיו לאבל שיעמוד באבלו, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא האבל. דהיינו, שמואל, בניגוד לרב, שאמר שאם ישראל עושים תשובה נגלין, ואם לאו אין נגלין, קלו כל הקיצין, ואם אין ישראל עושים תשובה אין נגלין, בא שמואל ואמר, הגאולה היא לא רק לישראל, הגאולה היא גם לקדוש ברוך הוא. אז אם אין ישראל עושים תשובה, אין נגלין, מה פתאום? ומה עם האבל עצמו? האבל, לפי זה, הוא הקדוש ברוך הוא. דימוי נורא והיום. והאבל כבר לא יכול יותר לעמוד באבל הזה. אז גם אם הם לא עושים תשובה, ודאי קץ לדבר. לישנה אחרינה, דיו לאבל, דיין לישראל צער גלות. אפילו בלא תשובה נגלין. לפי לישנה אחרינה, דיו לאבל, זאת אומרת, ייסורים, הם מחפרים תשובה. במקום התשובה באה איסור, יבואו איסורים. על זה אומרת הגמרא כתנאי. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה כתנאי, ואגב נשארים בזה שזה כתנאי. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלין, ואם לאו אין נגלין. אם ישראל עושים תשובה נגלין, ואם לאו אין נגלין. זה רב לייזר. אמר לי רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלין? כאן יש מחלוקת גרסאות, אנחנו נקרא לפי הגרסה שיש לפנינו בגמרא. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות כהמן. מלך שגזירותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. כך לפי הגרסה שלנו. הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כאמן, זו שיטת רבי יהושע. אלה היסורים שעליהם דיבר מקודם שמואל. אגב, דיו לאבל שיעמוד באבלו אמרנו שתי לישנות, נכון? עוד דיו לאבל לישנה בתרה זה לישראל שיקבלו את היסורים, והיסורים באים במקום תשובה. אז זה מתאים באמת, תודה. אז זה מתאים באמת לדברי רבי יהושע. הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כאמן. אבל אם דיו לאבל הכוונה היא לקדוש ברוך הוא, אז מה זה קשור למלך שגזירותיו קשות כאמן? זה איסורים על ישראל. אלא צריך להבין שגם דיו לאבל, אם זה הקדוש ברוך הוא, אז מלך שגזירותיו קשות כאמן, זה איסורים על הקדוש ברוך הוא גם. מלך שגזירותיו קשות כהמן זה איסורים על האבל. דיו לאבל שיעמוד באבלו. מי האבל? לפי פירוש אחד זה ישראל. אז גזירותיו קשות כהמן שישראל סובלים. לפי הפירוש הראשון, האבל זה הקדוש ברוך הוא. אז גזירותיו קשות כהמן זה שהקדוש ברוך הוא גורם, שהמן גורם לקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול איסורים. המן גורם לקדוש ברוך הוא לסבול. אגב, באמת המן הרשע, המלחמה שלו היא בקדוש ברוך הוא. איך המן מתאר לאחשוורוש? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. ישן הוא אותו שנאמר עליו אחד. המן מבין שהמלחמה שלו בעם ישראל היא בעצם הניסיון להילחם בקדוש ברוך הוא, המלאק. מלך שגזירותיו קשות כהמן. עניינו של המן זה למצוא את הנקודה הפנימית של ישראל ולהילחם בה. המן בן עמדת האגגי, צורר היהודים, צורר כל היהודים. אמרנו הרבה פעמים, צורר כל היהודים, זה לא רק אחד שעושה צרות. רק המן זכה לביטוי צורר כל היהודים. מסתומך גם פרו היה שמח עם ייחוס כזה, והיו עוד כמה שהיו שמחים לקבל את התואר הנכסף, צורר כל היהודים. למה הם לא זכו בנובל הזה? צורר כל היהודים פירושו מישהו שמצליח לצרור את כל היהודים להיות צרור אחד. למן יש זכויות גדולות. הוא הצליח להסביר לנו שאנשים ונשים, טף וזקן, כולם זה צרור אחד, אין אצלי שום הבדל בין אחד לאחד. אין אצלי עידות ואין אצלי מנהגים ואין אצלי חילוקים ואין אצלי כלום. יש צרור אחד, צורר כל היהודים. המלך הזה שגזירותיו קשות כהמן יגרום להם לישראל לעשות תשובה ומחזירה למוטב. כך לפי הגרסה שלנו בבב. הגמרא מתקדמת לדף צדיחת, כל אחד מביא ראיות לשיטתו, וסופה של הגמרא, ושתק רבי אליעזר. שתק רבי אליעזר. אני לא אכנס, דיונים שלמים פה, היד רמה מוסיף על המילה ושתק רבי אליעזר, והודה. שתיקה כהודה. ושתק רבי אליעזר, שתק והודה. הירושלמי אגב גורס במקום ושתק רבי אליעזר, ואיסטליק רבי אליעזר. רבי אליעזר שמע את כל הדיון, והסתלק. ואיסטליק רבי אליעזר. הסתלק, הכוונה היא, הסתלק מלהביא עוד ראיות. הרי מביאים הוכחות. סילק את עצמו מלחפש עוד ראיות, קיבל את מה שרבי יהושע אמר. אז מחלוקת ראשונה, בסיסית מאוד, אם גאולה תלויה בתשובה או גאולה אינה תלויה בתשובה. אגב, לפי גרסת הגרא בגמרא, גרסה שמובאת פה בצד, לפי גרסת הגרא, רבי יהושע סבור שגאולה היא לא שהקדוש ברוך הוא מעמיד מלך שגזירותיו קשות כאמן וישראל עושים תשובה, זה שוב דברי רבי אליעזר. הם עושים תשובה כי אם הם לא יעשו בעצמם, הרי דיו לאבל שיעמוד באבלו, אז אם הם לא יעשו, הקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כאמן והם יעשו. ורבי יהושע סבור שגם אם הם לא עושים בכלל תשובה, הם נגלים. כי קץ ישנו לגלות. אור החיים מנסח את זה בפרשת בהר. כי קץ ישנו לגלות, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. וזאת המחלוקת. זו מחלוקת א', אין פה הלכות, למרות שראיתי מי שאומרים רב ושמואל, אז הלכה כשמואל כאן באיסורי, זה לכאורה צריך להיות כאן ככה הלכה בעניין הזה, זה לא, אין כאן הלכה, אבל היה דרמה, ירושלמי, ראינו רבים רבים, דיון עם גאולה תלויה בתשובה, דיון אחד, אנחנו מתקדמים הרבה קדימה. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל. לכאורה, מה זה קשור הנה? ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל. לא רק מה זה קשור, הגמרא לפני כן, בדף צדי, זין עמוד ב', מאוד כעסה על אלה שמחשבים קיצים. מה הוא בא ואומר לי פה פתאום איזה קץ? הוא לא מחשב קץ עם זמנים, אבל מה הוא צריך? רשי אומר, כל הזמן כמובן אנחנו אומרים רשי אומר ומתכוונים למיוחס לרשי בפרק הזה, רשי אומר בדיבור המתחיל מגולה מזה, רואים בדיבור המתחיל האחרון, השורה הרחבה למעלה מגולה מזה, כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרב הקץ. ואין לך קץ מגולה מזה. לפשטות נראים הדברים שהגמרא באמת הבינה ושתק רבי אליעזר, ואנחנו ממשיכים כי רבי יהושע. איפה מכירים כזה סיכום ושתק? ואז, אם באמת גאולה תלויה בתשובה, אז מה אני צריך סימן לקץ? כשיעשו תשובה, יהיה גאולה. אבל אם כדברי רבי יהושע, עוד יותר לפי גרסת הגר"א, שקץ ישנו לגלות, אפילו אם אין תשובה, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים, אז מה כן סימן של קרבה לגאולה? לפי רבי אליעזר, תשובה. יהודים ישמרו תורה. אבל לפי רבי יהושע, שגם בלי תשובה נגלין, אז איזה סימן יהיה לי? איך אני ידע? אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנתכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל. כך התרגלנו אצל מרן הרב צבי יהודה זצה לקרוא את הגמרא הזאת פעמים הרבה, שרבי אבא הוא בעצם המשך הגמרא. בעקבות דברי רבי יהושע, שהתשובה איננה הסימן, אז בא רבי אבא ונותן סימן טבעי, סימן שאפשר לתת לו הגדרות קבועות. תשובה, לך תדע מה זה. אבל אם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה או לא נותנת פירותיה בעין יפה, תבדוק במועצה לשיווק פרי אדם. זה יש הגדרות במרכז לסטטיסטיקה. תשוב, אני יודע. אבל נותנת פירותיה זה פשוט. מה היה פירותיה של ארץ ישראל לפני? כך וכך זמן, מה פירותיה עכשיו? כך הגמרא מתקדמת ומתקדמת, ואז לקראת סוף העמוד, עוד לפני סוף העמוד, אמר רבי אלכסנדרי, זה נמצא בשורות הרחבות, בשורה השביעית או השמינית, אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי, ונלמד עכשיו כמה מימרות ששייכות למשיח של רבי יהושע בן לוי. אני שם בצד את גאולה ותשובה, בפשטות גאולה לא תלויה בתשובה דברי רבי יהושע, ורבי אבא ממשיך את זה, שם את זה עכשיו בצד. אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי. רבי יהושע בן לוי מעלה סתירה, קושייה, רמי. כתיב בעיתה וכתיב אחישנה. זה אגב רמי מעניין. רמי זה הטלת סתירה בין פסוקים. בעיתה אחישנה זה לא שני פסוקים. זה מילה אחרי מילה. ובפשטות, בעיתה אחישנה, אני השם בעיתה אחישנה, כשיגיע הזמן, אני אחיש את זה. אבל רבי שמעון לוי לא מוכן לקבל כך את הפסוק. כתיב בעיתה וכתיב אחישנה, זכו אחישנה. לא זכו בעיתה. אחרי זה מוסיף רבי אלכסנדרי עוד משהו בשם רבי יהושע בן לוי. אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי. עוד קושיה. כתיב וערו עם ענני שמיה, וערו עם ענני שמיה בדניאל, וכתיב וערו עם ענני שמיה כבראי נשעתה. הוא רחוב על ענני שמיים כאדם שרוכב על השמיים, על ענן. וכתיב עני ורוכב על חמור. אז על מה הוא רוכב המשיח? על החמור או על הענן? זכו עם ענני שמיה. לא זכו, אני רוכב על חמור. צריך להבין מה הענן והחמור. אז בשטחיות אנחנו תמיד אומרים, זכו זה מהשמיים. לא זכו זה החמור. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב זכו ענן. לא זכו חמור. אם רוצים לתאר ארץ ושמיים, מתארים אדמה ושמיים. פה מתוארים ענני שמיים, והוא רוכב על העננים, יש רכיבה על הענן, ורכיבה על חמור. אמר לישבור מלכה לשמואל, אמר לישבור מלכה לשמואל, אמריתו משיח על חמרה עתי. שבור מלכה זה המלך הפרסי או מי שזה, יש פה דיון. אתם אומרים שהמשיח בא על החמור. אישדר לאיסוס יברקה, דעית לי. אני בשמחה אתן לכם תרומה קלה, ואני אשלח לכם סוס משובח. שיש לי, צריך להביא אותו על חמור. יבוא המשיח, אני אשלח סוס. לא צריך להגיד ששבור מלכה הוא ציני. שבור מלכה אולי מבין באמת שלמשיח יש תפקיד גדול בעולם. למה יבוא על חמור? יבוא על סוס. אם הוא מלך, יבוא כמלך. וסוס זה גינולי מלכות. מה אתה מביא אותו על חמורים? יבוא על סוס. אמר לי, מי איתלך בר חיבר גבני? רש"י אומר שחיבר זה מאה בלשון פרסית, והוא אומר לו, תגיד, סוס עם מאה גוונים יש לך? זה לא זברה, זה סוס עם מאה גוונים. יש לך סוס עם מאה גוונים? החמור שעליו בא המשיח זה חמור עם מאה גוונים. מי סיפור תמיד זה חמור לבן? אבל החמור שעליו יבוא המשיח הוא עם מאה גוונים. וממשיכים עם רבי יהושע בן לוי. לרבי יהושע בן לוי יש עסקים מיוחדים עם המשיח. בכלל, זה דמות מופלאה. רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו, פוגש את אליהו, ותראו איפה מקומות הפגישה שלהם. דאבי קיימי אפיתך דמארתא דרב שמעון בן יוחאי. שוי. את אליהו אנחנו הרבה פעמים פוגשים בפתח. את אליהו פוגשים בפתח החורבה במסכת ברכות. רבי יוסי נכנס לחורבה ואליהו ממתין על הפתח. עכשיו אליהו נמצא על הפתח של מערת רבי שמעון בר יוחאי. אז אליהו, נו, אני לא מכיר את המהלכים המדויקים שלו. מה רבי יהושע בן לוי עושה שם בפתח המערה? אמר לי, עתינה לאלמא דעתי. אני ראוי להיות בן עולם הבא. כך שואל רבי יהושע בן לוי את אליהו. אמר לי, אם ירצה האדון הזה, זה גבל, אם ירצה האדון הזה, הרי שכינה נמצאת פה. פתח מערת רבי שמעון בר יוחאי, אליהו הנביא, אז האדון, זה פה, מה? הקדוש ברוך הוא נמצא פה, תשאל, הוא לא אומר לו, תשאל אותו, הוא אומר, אם ירצה האדון הזה, כמו זה, אילי ואנדהו, מצביע. אם ירצה האדון הזה, אתה תגיע. אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי וכל שלישי שמעתי. היו שם שלושה, רבי יהושע בן לוי, אליהו, ושכינה. את השכינה לא ראיתי, אבל את הכל שמעתי. אבל שניים ראיתי. אמר לי, אימת עתי משיח? מתי יבוא המשיח? אמר לי, זיל שיילה לדידי. תשאל אותו. לא הבנתי, אז הקדוש ברוך הוא כבר פה, המורה הלכה במקום רבות, תשאל את הקדוש, יגיד לך ישר, מה אתה שולח אותו לשאול את המשיח? זיל שיילה לדידי. והי חייתי, איפה הוא נמצא? הפתח הוא גם כן על איזה פתח. אבל הוא לא הפתח מערת רשבי, הוא הפתח דקרטה. הגרא גורס פה הפתח דרומי. בפתח של רומי, הפתחה דקרטה בפתח העיר, אין סתירה בגרסה, בפתח עיר הבירה, עיר הבירה זה רומי, אצל רבי יהושע בן לוי. לך אל הרומאים, שם הוא נמצא. ומי סימני? אתם זוכרים שמחפשים סימנים? אז מה הסימן לקירוב הקץ? ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. ומה הסימן שאני אזהה את המשיח בין האחירים שם בשער של רומי? יתיב ביני עניי סובלי חולאים. הוא יושב בין עניים סובלי חולאים מנוגעים. רש"י אומר, והוא נמי מנוגה. רש"י מצטט את הפסוק, אכן חוליינו נשא ומחובינו סבלם, והוא מחולל מפשעינו. חוליינו הוא נשא. הנגעים שלו זה החוליים שלנו. וכולם שרו ואסירי בחד זימנה. רש"י בצד נראה ביחד, כולו מי שיש לו ארבע וחמש נגעים, שרי ואסרו בחד הזימנה, מסביר רש"י, מתירים כל נגעתן ביחד ומקנחין אותן וחוזרין וקושרין אותן. ציור מזעזע. עניים שכל הזמן מתעסקים בנגעים, פותחים וסוגרים את הפצעים. אז יש להם ארבעה נגעים, חמישה נגעים, פותחים את כולם, שמים את התחבושות וסוגרים. ואי הוא שר אחד ואסיר אחד. המשיח הוא מנוגה, וכל הזמן הוא פותח נגע וסוגר. שרי נגע אחד ומקנחו וקושרו, ואחר כך מתיר האחר. לא עושה שני נגעים יחד. למה? אמר דילמה מבעינה, דלא יעקב. מסביר רש"י, אי באי לי לצאת ולגאול את ישראל, לא אתעכב כדי קשירת שני נגעים. אם עכשיו פתאום יקראו לי, אז אני צריך מיד להיות מוכן. ואז ניגש אליו רבי יהושע בן לוי ושואל אותו, אמר לי, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, שלום עליך בר לוואי. משיח עונה לרבי יהושע בן לוי, בר לוי, שלום עליך בר לוואי. קורא לו בשמו, בשם אביו. אמר לי, לאימת עתי מר, מתי אדוני מתעתד להגיע? אמר לי, היום. אתה לגבי אליהו. אמר לי, מה אמר לך? אמר לי, תראו איך מצטטים מדויק. שלום עליך, אמר לוואי. אם אותי הוא היה שואל מה אמר, אז הייתי אומר, הוא אמר היום. הוא מצטט מה הוא אמר מדויק. מה הצדיק אמר? אמר, שלום עליך, אמר לוואי. אמר לו, אבטחך לך ולהבוך לאלמה דעתי. אתה זוכר שאתה התעניינת אם אתה בן עולם הבא? אז, ואני אמרתי, אם ירצה אדון הזה, אז יש לך עכשיו גם אישור מהמשיח, שגם אתה וגם אביך. אמר לי, אתה מספר לי על ההבטחות שלו, אני כבר לא סומך על ההבטחות שלו בכלל. אמר לי, שיקורי כשקר בי. הוא סתם אומר דברים. ואמר לי, היום עתינה ולא אתה. אמר לי, הכי אמר לך, היום אם בקולו תשמעו. אחי אמר לך, היום אם בקולו תשמעו. אז עד עכשיו שני דברים, גאולה ותשובה כן או לא, ואז השיחה הזאת המופלאה על החמור. משיח יבוא על חמור, למה לא יבוא על סוס לבן? אז הוא אמר לו, יש לך סוס עם 100 גוונים? אין לך סוס משובח כזה עם 100 גוונים. רש"י אגב אומר שהוא אמר לו, אין לך סוס עם 100 גוונים, דחייה באלמה אמר לו. ככה שאומר, סתם אמר לו, סוס עם 100 גוונים, היית עזוב אותי. לחמור יש 100 גוונים, מה כבר מבין המלך הפרסי הזה, תלך מפה, יש לך סוס עם 100 גוונים, תלך. צריך להבין האם זה באמת רק זה. ואחר כך לוקחים את משיח, הוא נמצא בשעריה של רומי, סובל נגעים, חוליינו הוא נשא, כל ימיו פותח וסוגר, פותח וסוגר, הוא מוכן לבוא ואנחנו מעכבים, הוא אומר היום, אבל אנחנו עוד לא מאפשרים את הכניסה הזאת, למרות שהוא נראה מאוד רחוק. היום אם בקולו תשמעו, הייתי מבין אם היה הגמרא אומרת, ברוך השם הקץ כל כך קרוב, הנה הוא הולך להגיע. אבל מה אתה מתאר? הוא נמצא בשער רומי, סובל נגעים כל הזמן. אין לו שנייה שהוא לא פותח וסוגר. הנה הוא כבר מגיע, היום. ודבר אחרון, כדי לראות קצת את הסוגיה הזאת במכלול, ואז נתחיל ביחד לראות את הדברים לנקודותיהם. נדלג לעמוד הבא, בתחילת הגמרא בעמוד הבא, הרי כל גמרא פה היא נפלאה בפני עצמה, אמר אולה, שורה חמישית, שישית, מלמעלה, צדיחת עמוד ב', אמר אולה, ייתי ולא אחמיני. אחרי שמתארים בשורות הקודמות את הצרות בחבלי משיח, שיבוא המשיח, אבל אני לא רוצה להיות שם כדי לראות אותו. לא אעמוד בסבל. ייתי ולא אחמיני. אז היום הזה הוא לא כל כך פשוט. היום אם בקולו תשמעו, ייתי ולא אחמיני. וכן אמר רבא, ייתי ולא אחמיני. רב יוסף אמר, ייתי, ורב יוסף חוזר לחמור. יסוד החמור הוא היסוד שאנחנו רוצים ללמוד היום. רב יוסף אמר ייתי, ואזקי דאיטיב בתולה דקופיתא דחמרי. יבוא ואראנו ואזכה שישב לא רק בצל החמור, אלא שישב בצל הגללים של החמור ובלבד שיבוא. רש"י, בתולה דקופיתא דחמרי, בצל הראי של חמורו. כלומר, אפילו בכך אני רוצה, ובלבד שהראינו. לפי רש"י, או המיוחס לרש"י, רב יוסף אומר, אפילו בכך אני רוצה. אבל אם מתרגמים מילולית מה אמר רב יוסף, זה לא נכון מילולית. מילולית רב יוסף אמר, יבוא, ייתי, ואזקי דאיתי בתולה דקופיתא דחמרי. יבוא, לא כתוב פה אפילו, ושאזכה לשבת בצל גללי החמור. רש"י מסביר כפשוטו, ולדעתי רש"י, או המיוחס לרש"י לשיטתו, גם בשיחה בין שבור מלכה לבין שמואל, רש"י לא התרגש כל כך מהעניין עם החמור או עם הסוס, עם הגוונים. כששבור מלכה שאל את שמואל למה הוא בעל חמור, ושמואל אמר לו כי אין לך סוס עם 100 גוונים, אז רש"י אמר, זוכרים תחייה. המהר"ל עומד לא כך. המהר"ל אומר, שמואל אמר לשבור מלכה, כשתמצא להבין מה זה חמורו של משיח, תבין שמשיח בא על חמור שהוא 100 גוונים. ועל הסוס שלך אי אפשר שיהיו 100 גוונים. רב יוסף על פי זה רוצה לעבור את תהליך גללי החמור. הוא מבקש לזכות ולשבת בריח הרע הזה, בחומר של החומר, בהפרשה של החמור, שם הוא רוצה לשבת כדי לזכות למשיח. רק עוד מימרה אחת אני רוצה להוסיף, אחת שלא מופיעה פה, היא מופיעה בירושלמי. ואולי ממנה אפשר יהיה להתחיל את הכל דווקא. גם היא שייכת לרבי יהושע בן לוי. כתוב בירושלמי במכות, ירושלמי שאגב מוזכר באם הבנים שמחה, השם ייקום דמו, והוא מוזכר באם הבנים שמחה, ותוך כדי הדברים באם הבנים שמחה, האם הבנים שמחה מוסיף דברים משלו, כואבים מאוד. האם הבנים שמחה מצטט את הירושלמי שאומר כך, שאלו לו לרבי יהושע בן לוי, זה עליית מדרגה, תקשיבו טוב, שתי מילים, והיו לקדוש ברוך הוא. שמעתם? רבי יהושע בן לוי היה שואל את אליהו הנביא איפה המשיח. אבל את רבי יהושע בן לוי שאלו איפה הקדוש ברוך הוא. אמר להם, אני מצטט, בפלטין של רומי יושב עם מלכיה ושריה. מסביר האם הבנים שמחה. השאלה היא הרי מזעזעת. איפה הקודש ברוך הוא? אני עוד מנסה להתמודד עם איפה המשיח. רבי יהושע בן לוי, צריך לתפוס אותו. זה רבי יהושע בן לוי שמבחין בין משיח שירכב על ענן למשיח שירכב על חמור. לזכו ללא זכו. אגב, מי אמר לשבור מלכה שמשיח בא על חמור כי אין סוס עם 100 גוונים? שמואל. מי זה שמואל בוויכוח בין רב לשמואל? מה שמואל אמר? דיו לאבל שיעמוד באבלו. כלומר, גאולה לא תלויה בתשובה. הקודש ברוך הוא, כאילו, לא צריך לסבול מזה שאני לא עושה תשובה. כמה הוא יכול להיות אבל? זוכרים את הלישנה כמה של רשי? או בלישנה השנייה, יש שלב שבו, ושמואל הוא זה, אותו שמואל, זה עמוד אחרי, הוא זה שמדבר על חמור בין 100 גוונים. אבל אני קופץ משם שוב למה ששאלו את רבי יהושע בן לוי. כל הדברים צריכים להיות לנו ביחד. והיול הקודש ברוך הוא אמר להם בפלטין של רומי עם מלאכיה ושריה, אומר האם הבנים שמחה. שאלו את רבי יהושע בן לוי כמו שאותנו שואלים היום במלכות הרעה הזאת אצל המוות יום יום. כך הוא כותב מתחת ידי הקלגסים. איפה הקדוש ברוך הוא? שמעתם שאלה? האם הבנים שמחה. וגם אותי שאלו ושואלים. עדות של האם הבנים שמחה שביום האחרון, ביום השחרור מאושוויץ, יעלה על קידוש השם. יום השחרור. והשבתי להם. במיניסטריון, ברייכסטאג, בנירנברג, שעה שיושבים הרשעים וזוממים להשמיד את ישראל. שם הוא נמצא. זה דבר שקשה לשמוע אותו. אתם שואלים איפה הוא? במקום שנראה הכי הכי נמוך, רע, במקום הכי מזעזע שיכול להיות בעולם. ישנה אמירה חסידית עמוקה מאוד, חכמה מאוד, של רבי חזקאל מקוזמיר. רבי חזקאל מקוזמיר הסתובב פעם בוורשה, בבית מדרשו. בשלב מסוים הוא היה צריך לנפוש קצת. הוא לקח איתו את בנו, ואמר לו, בוא נטייל קצת בגן בוורשה. והגן הזה בוורשה, כך על פי הסיפור, היה מלא בכל העבודה זרה והלכלוך שבעולם. אבל האבא אומר, אז הבן הולך. בשלב מסוים פנה הבן אל הרבי. הוא כבר לא היה יכול יותר ללכת שם. הוא אמר לו, אבא, תראה כמה טומאה יש פה. אמר לו הרבי, כאן אפשר להשיג את הקודש ברוך הוא. לא הבין. אמר לו, לית אתר פנוי מיני. עדיין לא הבין. אמר לו, אין שום מקום פנוי מהקודש ברוך הוא. לכן הקודש ברוך הוא נמצא בכל מקום. במקום שיש קדושה, אז הקדוש ברוך הוא נתפס במקום הזה, במקום הזה, יש השם במקום הזה. סוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם, מצוי ראשון. בכל שם הוא נתפס. אבל כאן, הכל מלא טומאה. אז איפה הקדושה יכולה להתאפס? אז הקדושה מסתובבת באוויר ואפשר לקחת אותה. אז תתפוס חזק את הקדושה. כי כאן אפשר להשיג את הקודש בור. מימרה קשה מאוד. התומעה הזאת שמסתובבת פה מסביב, לא מאפשרת שביטה של הקדושה. אבל הכל מלא קודש בור הוא. אתה תתפוס אותו. המהר"ל אומר, כששמואל אמר לשבור מלכה, אין לך סוס עם 100 גוונים, הוא אמר לו את הדבר הבא, ככל שהדבר פשוט יותר, ככל שהדבר חומרי יותר, ככל שאין שום התערבות של משהו מורכב, הכל פשוט, פשוט, פשוט. כך בדבר הכי פשוט, יש מקום לכל הגוונים להופיע. הצבע הלבן הוא ביטוי של כל הגוונים שיש. החמור, בניגוד לסוס, הוא הכי חומר שיכול להיות. ואתה צריך להבין מה פירוש חמורו של משיח. זה לא תיאור של סתם חיה שנקראת חמור. חז"ל אומרים שהחמור עובר שלושה שלבים. השלב הראשון שעבר החמור הידוע, יש חמור אחד שהולך איתנו כל התנ"ך, החמור המיוחד הזה. יש חמורים מיוחדים אגב לתנאים, חמורו של רבי פנחס בן יאיר, חמורו של רבי יוסי במין יוקרה. יש חמורים מיוחדים. יש חמור שהולך לאורך כתבי הקודש. החמור, לא אתון, החמור. החמור הזה מופיע לראשונה בעקידה. אברהם אבינו חובש את חמורו. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו. את החמור, בה"א הידיעה, אנחנו נפגוש אחר כך אצל משה רבינו בדרך ממדיין. משה רבינו הולך עם ציפורה ועם שני בניו, עם חמור, ומה כתוב שם? וירכיבם על החמור. הוא מרכיב אותם על החמור. הפעם הבאה שנפגוש את החמור זה בעני ורוכב על חמור. בזכריה, בסוף. אומרים חז"ל שלושה שלבים בחמור. השלב הראשון בחמור הוא אברהם אבינו שעומד בצד, והחמור הוא עדיין יש בפני עצמו. יש חמור. אבל הוא חובש את חמורו. זו מדרגה גדולה מאוד. 2,000 שנים של תוהו, 2,000 שנים עד שבא אברהם אבינו לעולם. לא הגענו למציאות כזאת שאפשר לחבוש את החמור. שהאדם מצליח לקחת את החומר בשיא חומריותו ולמצוא בתוכו את כל מה שהוא בעצם לא מפריע לו ולחבוש את החמור. כשהוא חובש את החמור, הוא מבטל את כל רצונו מפני רצונו של הקדוש ברוך הוא, והם עולים ביחד אל ההר, והביטול הגמור הזה של אברהם אל הקדוש ברוך הוא מוביל ביטול גמור של יצחק אל אברהם ואל אברהם אל יצחק, והעוקד והנעקד והמזבח. אחר כך צריך משה רבינו לבוא לקבל את התורה. משה רבינו בדרך לקבל את התורה, משה רבינו עבר הרבה הרבה חומר. הוא גדל בפלטין של פרעו, כמו שהמשיח יהיה בפלטין של רומי. משה רבינו בא דווקא מתוך הארמון, מתוך כל המציאות של סי החומר שיכול להיות. משה רבינו מגיע למדיין. החמרנות המצרית והחומרנות הרוחנית של מדיין, כלומר סי התומה של העבודה זרה, והוא כהן, מדיין לא הניח עבודה זרה בעולם. לשם משה מגיע, ושיא החמרנות של הסוס, של העגלה יפהפייה מצרים, של הזימת מצרים, של הלכלוך המצרי, שנמצאת אצל פרעה בפלטין, נמצאת אצל משה. ומשה רבינו לוקח את בניו ואת אשתו, והוא לא רק חובש את החמור עם עצמו, אלא הוא מרכיב אותם על החמור. הרכיבה על החמור מתחילה. האדם רוכב על החמור. החיה הכי נמוכה, הכי שפלה, הכי פשוטה, כלום משל עצמה. חמור גרם. חוסר הביטול גמור לרצון של אין כלום, אין לו שום דבר מדילי. המשיח כבר לא יחבוש את החמור ולא ירכיב על החמור, אלא הוא כבר יופיע כשהוא רוכב על החמור. אני ורוכב על חמור. יש הרבה דברים בשמיים. חומר, כשאנחנו אומרים חומר, אנחנו מתכוונים למשהו שקלה, למשהו שהוא כלום, למשהו שהוא מסה שקלה. הענן, אומר המהר"ל, הוא פשוט שק של מים שאנחנו רואים אותו כענן קלה. כשאנחנו רוצים לתאר משהו בשמיים שנעלם, אנחנו מתארים ענן. כרוח נושבת וכענן קלה. את הרוח אני לא רואה, את הענן אני רואה, זה נראה דבר מוגדר, אני יכול לצייר ענן, אבל הוא כלום. זכור, יבוא המשיח רוכב על ענן, על החומר שבשמיים. לא זכור, אז צריך להמשיך לזכך. זכו פירושו, הגיע עולם מזוכח מספיק. לא זכו פירושו, לא הייתה תשובה. לא זכו פירושו, צריך עוד לזכך את הכל, עד לשיא התחתוניות שלו. לא זכו אז אני ורוכב על חמור. חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם. העני הזה מתוך עניותו, מתוך שאין לו כלום משל עצמו. ביטול גמור, מה זה משיח? משיח זה יצור שהוא כולו שליח. הגמרא בהמשך אומרת, אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל. בצדיתת, אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל, משפט נורא, שכבר אכלוהו בימי חזקיה. אל תבינו לא נכון, אומר רשי. אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו יבוא ויגלם. אין להם משיח, אומר, כבר לא יכול להיות מציאות של כזה ביטול. הרוע, המציאויות, הישות, מה זו גאולה? צריך לתפוס מה זו גאולה. מה פירוש? דיו לאבל שיעמוד באבלו. איזה מין ביטוי זה דיו לאבל שיעמוד באבלו? הקדוש ברוך הוא, האבל לא צריך לסבול, דיו לאבל שיעמוד באבלו. גאולה היא קודם כל גאולתו של הקדוש ברוך הוא. גאולתו של הקדוש ברוך הוא, דיו לאבל שיעמוד באבלו, היא שהקדוש ברוך הוא מצליח להוביל עולם שאין בו הפרעות, שאפשר להופיע בעולם הזה, עולם שאפשר, שהכל בטל אליו. אם האבל עדיין עומד באבלו, אז האבל, הקדוש ברוך הוא, צריך שהעולם הזה ייגאל, כדי להשפיע בעולם הזה, העולם הזה צריך להיות כלי להשפעה הזאת. משיח הוא מי שיכול להוביל את המציאות לביטול הכי גמור של כל החומר, כדי שהקדושה הזאת הופיע בעולם. רבי יהושע בן לוי בא ואומר לנו יסוד גדול בחבלי משיח. אתם שואלים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הזדקחותו של העולם עוברת דרך פלטין של רומי עם מלאכיה ושריה. וכך השבתי להם, אומר האם הבנים שמחה, כששאלו אותי ושואלים איפה הקדוש ברוך הוא בצרות הקשות שלנו. ואני אומר להם, שם במיניסטריון, ברייכסטאג, בנירנברג. זה נורא לומר את זה. קשה, גם אחרי שאתה אומר את זה אלף פעמים, אתה לא יכול להבין את זה. כולו הפך לבן טהור הוא. צריך לתפוס, מה בא רב יוסף לומר, ייתי ואזקי דאיתי ותולה דקופית דחמרי. כשם ש... אין הפשט במערל או קצת יותר עומק כדברי רשי שאיסקי שהסוס עם המאה גוונים זה סתם תחייה. למה אין סוס עם מאה גוונים? כי מאה גוונים זה ביטוי של היכולת להכניס את כל מה שיש בעולם. מאה גוונים זה ביטוי של היכולת להכיל את הכל. אתם זוכרים שבמשכן יש אורות חשים. אורות חשים, התחש, הגמרא אומרת בשבת, זה מין חיה, משונה כזאת. איך אונקלוס מתרגם תחש? אתם זוכרים? ססגונה. ססגונה. זה מין חיה, ססגוני. ומה זה ססגונה? אומרת הגמרא, שסס בגוונים שלו. התחש זה מין חיה כזאת, לא יודע מה זה, שכדי להביא למשכן את כל הכוחות של העולם, המשכן צריך להיות מוקף באורות של חיה כזאת, שמאפשרת לכל הגוונים להתבטא. הסוס תופס נפח. הסוס תופס מלכות מסוימת. שמואל אומר לשבור מלכה, האבל יופיע. וכדי להופיע הוא צריך שהוא יופיע על חמור. הסוס שלך מפריע לאבל להופיע. יש לך סוס חיוור, יש לך סוס עם מאה גוונים. ברגע שנצליח להגיע לביטול הכי גמור של כל מה שיש, כדי להבין שאין עוד מלבדו, כפשוטו, אין שום יש מלבדו, זה משיח. משיח פירושו הכל בטל, ויש משיח במציאות. יש גאולה, יש הופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. רבי יהושע בן לוי עומד על פתח המערה, על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, על פתח המערה שיש, אם בעולם יש שני בני עלייה, אני ואתה, על פתח המערה של רשב"י, שבפעם הראשונה שיוצא מהמערה הוא לא יכול לראות את העולם הזה ממשיך לתפקד, כי העולם הזה כל מה שהוא רוצה זה הפוך מההתבטלות אל הקדוש ברוך הוא. עוסקים בחיי שעה, אתם זוכרים, ומניחים חיי עולם. הוא לא יכול לראות את זה, ואז הוא חוזר לשנה. אחר כך הוא יוצא ומלמד איך אפשר לבטל את הכל ולראות מה הערך של מה שקורה כאן בעולם ואיך הוא בטל אל המגמה הגדולה. על פתח מערתו של רבי שמעון בר יוחאי עומד רבי יהושע בן לוי, ושם הוא מברר בירורים בענייני משיח. הוא שואל את המשיח, הוא שואל את אליהו לגבי העולם הבא. אומר לו אליהו, לגבי העולם הבא אין כאן מישהו שיכול לתת לך תשובות, אם ירצה האדון הזה. זה לא תלוי בי, כי אליהו נמצא גם פה וגם שם. אליהו מלאך הברית. אליהו שייך הנה גם כן. אני לא יכול להגיד לך לעולם הבא, אם ירצה האדון הזה. אבל עכשיו אתה רוצה לשאול על המשיח, עם המשיח אני יכול להפגיש אותך. המשיח נמצא בשער רומי. המציח נמצא במקום הכי מזוהם שיש בעולם. הוא עוסק בזיקוך. הוא פותח ומיד סוגר, סוגר ומיד פותח ומיד סוגר את הנגעים שלו. הנגעים שלנו מתבררים אצלו אחד-אחד, הוא לא פותח כמה. כי כל אחד צריך טיפול בפני עצמו. כל נגע מקונח לבד, נסגר, עוברים לנגע הבא. זה לא בפקיעות, זה בעיון נגע נגע. חוליינו הוא נסע. כל עוד לא יזוכחו כל הנגעים הוא לא יכול להופיע. מתי הוא יוכל להופיע? ועכשיו הוא אומר לו את החידוש העצום. היום. זאת אומרת, היכולת להביא עולם שיתפוס שאין עוד מלבדו קיימת. מה שאתה לא הבנת, אומר לו אליהו, זה שהוא אמר לך היום אם בקולות ישמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אתם זוכרים את הפרק הזה שאנחנו אומרים כל שבת? זה פרק מופלא. לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו, לקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו, כי אל גדול השם הוא מלך גדול על כל אלוהים אשר לא הים והוא עשה וביבש את ידיו יצר, ובואו נשתחווה וניחה נברכה לפני השם, הוא אלוקינו ואנחנו אמריתו וצון ידו, היום אם בקולו תשמעו. אל תקשו לבבכם כמריבה. מה קרה שם פתאום? הכל היה כל כך יפה, מה קרה? מה המהפכה? מה קרה בפרק? לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו. איזה זמירה, איזה חגיגה, איזו תזמורת, איזו רננה. זה מסתדר עם כל המזמורים של אל שבת. שירו לשם שיר חדש, מזמור שירו לשם שיר חדש. מה קרה שם? זה מזמורים שם מצדיה עד קוף. קוף זה מזמור לתודה. במנהג הספרדים מוסיפים גם מזמור לתודה בקבלת שבת. זה אוסף של מזמורים אדירים. מה שם הלך פתאום? אל תקשו לבבכם כמריבה, כי יום עשה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פועלי, 40 שנה עקוד בדור, ואומר, עם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפים יבואון אל מנוחתי. שרים את זה בניגון יפה, אז לא שמים לב כמה זה מזמור נורא. איזו מהפכה, חצי הראשון, כזאת עוצמה של שמחה, חלק האחרון, איזה מוסר, אם יבואון, כך מסתיים מזמור של שיר של שלד ידי שבת. חילוק פשוט. היום אם בקולות תשמעו. אז המעבר. יש עיכוב אחד לאל גדול על כל אלוהים, לנברכה לפני השם עושינו, כי הוא אלוקינו ואנחנו עם אריתו וצאן ידו. יש עיכוב אחד, אם בקולו תשמעו. מצד אחד אמרו לנו, גאולה לא תלויה בתשובה. מצד שני אמרו לנו, האדם יכול לשנות עולמות שלמים. הגאולה תצטרך להופיע מפני שדיו לאבל שיעמוד באבלו. העולם צריך להיגאל, פירושו, העולם צריך שתופיע הנהרה האלוקית בו, הוא לא יכול להמשיך בלי זה. כל מה שקורה בעולם, כל החמוריות וכל הקופיתא דחמרי, הטולא דקופיתא דחמרי, הגללים של החמור הם בירור ועוד בירור ועוד בירור בזיכוך. האדם לא יודע להעריך את הזיכוכים האלה. רב יוסף בא ואומר, אילו היינו יודעים להעריך את הזיכוכים שאנחנו עוברים בחבלי משיח, אילו היינו יודעים להעריך איך כל הזיכוכים האלה מרוממים כל דבר בעולם, אילו היינו יודעים להבין איך במקום שנראה כל כך מלא טומאה, מלא רוע, דווקא שם יכול להתגלות הקודש ברוך הוא, אילו היינו יכולים לראות ברייכסטאג איך הולכת ומוקמת מדינה מתוך הרוע הזה, אילו היינו יכולים לתפוס איך מתוך עולם הזיכוך, איך מתוך עולם הצרות הזה נוצר עולם שלם בחיים הפרטיים שלי, המשיח הפרטי של כל אחד. השפת אמת אומר, ארומינך השם כי דיליטני ולא שימחת אוי ואילי. אפשר אומר השפת אמת להבין את הפסוק, ארומינך השם כי דיליטני כי הרמת אותי. ארומינך השם כי דיליטני, הרמת אותי ולא שימחת אוי ואילי. אבל אומר השפת אמת, לא זה הפשט. ארומינך השם כי דיליטני כי עשית אותי דל. זה שפת אמת נורא. ארומינך השם כי דיליטני, עשית אותי בכזאת דלות, רק מתוך הדלות שהגעתי אליה עכשיו אני מרומם את הכל, עכשיו לא יישארו שום חלקים שנשארים למטה. כשאני מתרומם אפשר להתרומם ונשארים חלקים למטה, הם ימשיכו לנגוס בי, ואפשר לקלוט שכשאני יורד אני מרומם דברים מתחתיות ארץ, ואני מזכך את הדברים הכי נוראים שיכולים להיות, ואני מוביל את הדברים בזיכוך הזה. איך אומר הרב זצ"ל? רק רב יוסף העיוור, רק רב יוסף העיוור שהיה סומה סגי נהור, רק רב יוסף שהיה עיוור גמור ואומר, מי ייתן לי יום טוב לרבנן, כשעכשיו אני מבין שעיוור גם כן חייב במצוות. רב יוסף, אנחנו באיסרו חג של שבועות, שהיה אומר על היום הזה, הזכרנו את זה בשבועות כמה וכמה פעמים, היומה דקה גרים, דילמלא היומה כמה יוסף איקה בשוקה. רק רב יוסף שרואה את הדברים בתוכן הכי פנימי שלהם. מה רב יוסף אמר היומה דקה גרים? על מה הוא אמר את זה? הבאר היטב מסביר מדהים. מה רב יוסף ואומר היומה דקה גרים על וב בסיוון? מה? שמה? שבגלל שיש תורה, אז אני נהייתי רב יוסף. מה זה גייבה? מה הוא אמר? ואם זה מה שהוא אמר, אז למה הוא אמר, אלמלא התורה, מה זה היומה? היומה זה שבועות. הוא היה אומר, תעשו לי, ואגב, ומה הוא ביקש? עכשיו אני רוצה סטייק, כך כתוב בגמרא, עבדו לי עגלה טילטה, תעשו לי איזה בשר כזה משובח, טילטה, טילטה זה שלישי, יכול להיות שפשט זה בשר שמקבל שלישי, בשר שלישי, בשר משובח, שיש לו שבח גדול, בשר חזק, כי היום גרם שאני לא סתם יוסף בשוקה, אלא אני רב יוסף. אבל הרי היטב אומר מדהים, הרי מה היה בוו סיוון, אומר רבי יריטב? בוו וסיוון, לפי החשבון, עלה משה להר סיני. לפי דברי רבי יוסי, זה היה רק היום, בזין סיוון. באיסרו חג. אז מה היה בוו סיוון? המערשה מסביר במסכת שבת, בוו סיוון, היינו מוכנים לקבל את התורה. כלומר, היה לנו יראת חטא לפני החוכמה, עוד לא קיבלנו כלום. רק יראת חטא הייתה לנו. שום דבר לא קיבלנו עוד, בוו סיוון. בא רב יוסף ואמר, אתם יודעים מאיזה עם אני? אני מעם שזמן מתן תורתנו זה הזמן שבו נהיינו יראי חטא, לא הזמן שבו קיבלנו את החוכמה. עם אחד בעולם, כל העולם מתפעל מהתורה שהוא קיבל. ומתי הוא חוקק את זמן מתן תורה? יום לפני שהוא קיבל. למה? כי הדבר שקובע אצלו זה מה יראת החטא שלך. ולא כמה חוכמה יש לך מלמעלה. אלמלא היום הדקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. רב יוסף מלא וגדוש, כולו תורה. בא רב יוסף ואומר, זה אני כולי תורה, אז מה? זה יש לי 100 קילו תורה יותר ממך. מה עושה אותי רב יוסף? מה עושה אותי, אותי ואותך, אותך? היראת חטאו שקודמת לחוכמתו. הרב כותב באגרות, רק מפני שרב יוסף עיוור. הוא אומר, אני רוצה לראות בחבלי משיח ולהיות בתולה דקופיתא דחמרה. כי העיוורון של רב יוסף זה הכוח לראות את הדברים הפנימיים שבראייה שלנו אנחנו לא יודעים לראות. רב יוסף קורא לעצמו עיוור. הוא באמת עיוור, הוא עיוור מפני שמה שאנחנו רואים כאן וחושבים שיש לו משמעויות לגבי רב יוסף הוא כלום. כאותם שבעה קבצנים מפורסמים של רב נחמן. כעיוור של רב נחמן שכל כך רואה למרחוק שכאן קוראים לו עיוור. והחירש שפשוט מזמן כבר כל הקולות שמפריעים לו פה לא מפריעים לו. רבי יהושע בן לוי שמגיע לפתח המערה של רשב"י ורואה שניים, ראיתי שניים ושלישי שמעתי. רבי יהושע בן לוי שרואה את אליהו ואותו, את השכינה הוא שומע. רבי יהושע בן לוי יכול לראות את הנגעים בשער של רומי, וכמו רב יוסף העיוור לראות בכאבים הפרטיים שלי. איך משיח צומח? רב יוסף מבקש את תולה דקופיתא דחמרה. לעניות דעתי, אפשר אחרת לגמרי ממה שמופיע פה בשם רש"י. לא אזכה, אפילו אם יהיו צרות, אני מוכן אפילו לשבת בצל גללי חמורו. מה פתאום? אני מבקש לשבת בצל גללי חמורו. אני מבקש להגיע לשיא השיאים של הזיכוך. אני רוצה לקחת את העיוורון שלי וללמד אתכם לראות מתוך העיוורון הזה. אני זה שדיברתי בשם העיוורון שלי על זה שכל התורה שלמדתי היא לא הייחוד שלי. הייחוד שלי זה היראת חטא שקודמת לחוכמה שלי. היום הדקגרים. לכן אני רוצה לאכול, כי אני בן אדם. הוא לא אומר לכם, תתנו לי עכשיו שס מתנה. תקנו לי שס גדול מתנה, פניני, מהדורה חדשה, כי היום אני קיבלתי תורה. תעשו לי עגל טוב, סטייק טוב. כי כמו יצחק אבינו שהיה עיוור, גם הוא ביקש סטייק טוב כדי לתת ברכה. צודה לי צייד ועשה לי מתמים ואביה לי ואוכלה בעבור תברכך הנפשי. אתה רוצה ברכה מיצחק אבינו שרואה הכל מהעיוורון שלו? אתה רוצה ברכה מהמידה הזאת של יצחק? עשה מתמים לאביך כאשר אהב, זה לא יעבור בלי זה. מה הוא רוצה לברך אותך, יצחק? הוא רוצה לברך אותך כריח שדה אשר ברכו השם. הוא רוצה לגלות לך איך הברכה חלה בכל מציאות הכי נמוכה. הוא רוצה לקחת את העשיו הזה שהוא מכיר אותו. הוא רוצה לקחת את העשיו הזה מהגן בוורשה עם יהודית בת בעירי ובוסמת בת אילון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. חז"ל אומרים בדעה אחת ממה התעבר יצחק. דעה אחת מהעקידה. דעה שנייה, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, והיא כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מרות. 20 שנה סבל מהאשן של החיטיות האלה עם העבודה זרה הסנועה שלהם. עד שהתעבר. אז פעם הבנתי, עד שהתעבר לא היה יכול לראות. עד שהתעבר ולמד איך לוקחים גם את עשיו ומרוממים אותו לריח שדה אשר ברכו השם. והיא כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מרות לגמרי, עיוור לגמרי. עכשיו הוא קרא לגללים של החמור ואמר לו, בוא גללים של חמור, אני אלמד אותך איך מוציאים ריח של שדה. הגעתי לעיוורון, אפשר להתחיל לעבוד. אז איך אני אלמד אותך? תביא אוכל. אבל אוכל טוב. לך לשדה ואל תיקח מהגזל. תביא מההפקר. ותבוא הנה עם שטף עיזי מסריח. וכשהוא נכנס, איזה ריח. איך יש לך ריח רע משטף העיזים? אלא כיוון שנכנס, נכנס ריח גן עדנים. הכל היה טוב, רק שלמייסה במדרגה בעולם הזה, זה רק לא יצא על עשיו, זה היה הפוך על הפוך, זה עוד היה יעקב. חוץ מזה הכל היה בסדר. יצחק בראייה האלוקית שלו דייק. הוא רצה להראות איך שטף של עזים זה ריח של חק על תפוך עם קדיש. ייתי ואזקי דאיתי ותולה דקופת דחם. דיו לאבל שיעמוד באבלו, זאת אומרת, כל אותם האיסורים לישראל אם הוא האבל ולקודש ברוך הוא אם הוא האבל. הם זיכוחים, זיכוחים, זיכוחים כאלה שסוס, שכל דבר שיש לו איזשהו כוח, שכל דבר שיש לו איזושהי ישות בפני עצמו, מפריע לאין עוד מלבדו הזה להתגלות. רבי יהושע בן לוי, התלמיד הגדול הזה של אליהו הנביא, רבי יהושע בן לוי עובר אחר כך דרך דברי רב יוסף, ומלמד אותנו קצת על חבלי משיח, קצת על המושג הזה של לראות את כל הכאבים, את כל הצרות הפרטיות והכלליות, וללמוד היול הקדוש ברוך הוא, שם בפלטין של רומי. זאת התשובה הכי קשה שאני מכיר אצל חז"ל, השאלה הזאת. נדמה לי הכי יסודית ועמוקה. רק כאשר אתה קולט שכל הרע בעולם איננו אלא החמור וגלליו שמזדקחים ומזכחים עולם שלם לרומם את העולם כדי לטהר אותו, אתה יכול להבין איך משיח בשעריה של רומי יכול להגיע היום. רק אם אתה מבין את זה, אתה יכול לתפוס כמה כוח יש לך בעולם הזה של משיח וגאולה. זה לא איזה תיאור חיצוני, זה היום אם בקולו תשמעו. כמה אתה יכול לתקן בעולם מלא טומאה. כי הקודש ברוך הוא, כמו בגנה ובוורשה, יכול לשרות מפני שלית אתר פנוי מיני, ואתה יכול לרומם את העולם. היום אם בקולו תשמעו, הוא מה שיבחין בין חלק א' של לכון הרננה, לחלק ב' של אשר נשבעתי באפי כפשוטו, אם יבואון אל מנוחתי. זה האם יבואון אל מנוחתי. אם הם יקלטו שהאם בקולו תשמעו נמצא בכוח שלהם. אז הם יבואון אל מנוחתי. אם הם לא יקלטו את זה, אז נצטרך לחכות עוד ועוד ועוד בטולה דקופיתא דחמרי, עד שנזכה ונראה מתוך הזיכוך הזה איך הקדוש ברוך הוא הולך ומופיע בעולם. צריך עוד להרחיב ולהרחיב ולהרחיב, אבל אם קולטים את זה, נדמה לי שגם את המימרה הנוראית הזאת של דברי אולה, של דברי רבי הלל, אין להם משיח לישראל, שכבר אכלו בימי חזקיה. על המימרה הזאת קופצת הרי הגמרא ואומרת, שר אלי מרי לרבי הלל, איך הוא אמר דבר כזה? גם זה מקבל הבנה אחרת. אין להם משיח לישראל, כפי שרשי מביא, אלא הקודש ברוך הוא עצמו גואלם. אין להם משיח, להם כבר אין כוח יותר לזכך. והמסקנה של הגמרא, יש להם משיח לישראל. תרגום, יש לנו כוח לבטל את הכל עד לבחינה כזאת של להיות אני רוכב על חמור ומביא מכוח זה להיום אם בקולו תשמע. ערב טוב.